אנחנו בסיומו של הערב הזה, של היום השני של תרגול מלא. לפעמים הזמן בתוך ריטריט יכול להרגיש מאוד מוזר. אז אני רוצה להזכיר לכם שהגענו ביום רביעי, היום יום שישי. אנחנו אחרי צ'ופצ'יק ויומיים מלאים של תרגול. ולפנינו עוד כמעט 24 שעות. שומעים אותי טוב מאחור? ויופי, כן, בואו קדימה משלו. לפני שאני אשתף אתכם בדברים שחשבתי, שאני מקווה שיהיו מועילים להתייחס אליהם הערב, אני רוצה שוב להודות על הנוכחות שלכם ועל ההתבוננות שלכם, על הנדיבות שבתשומת הלב, הנדיבות שבאינטראקציה העדינה שביניכם, הכבוד למהות ולצורה, לשמירה על השתיקה. כל אותם דברים שכל כך שומרים עלינו, אז תודה שאתם ממשיכים לשמור עליהם. ברוח הזאת אני רק רוצה להזכיר באמת לכולנו את המסכות בתוך החללים הסגורים, וכמובן את השמירה על השתיקה. הנושא של השמין כזה בתובנה, אנחנו נותנים כותרת לשיחות דרמה. זה מעניין הדבר הזה. אז הכותרת של השיחה הדרמה של היום היא החיים, שיפוצים וניקיונות. ואני מקווה שהדברים התקשרו לדברים שהתבוננו בהם עד היום, במהלך הימים המשותפים שלנו ביחד, להנחיות ולתכנים שנאמרו, ושגם ייתנו איזושהי השראה לשעות הקרובות, וגם שיהיו רלוונטיים וגם שיהיו לא רלוונטיים בכלל. כפי שחלקכם יודעים עליי, אני מאוד 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 אוהבת חתולים. ואחד הדברים שמאוד מסמכים אותי בשינוי שאין דור עוברת מאז שאנחנו בתובנה בעצם מצאנו באין דור בית קבוע, היא שהחתולים שמסתובבים בחצרות באין דור הפסיקו להיות משהו שאסור להתייחס אליו, אסור להכיל אותו, והפכו למשהו שמוזמן להיות חלק מהמרחב שלנו. אז יש, היום בקבוצות התייחסתי לזה שיש פה שני ריטריטים, יש את הריטריט בישיבה באולם ויש את ריטריט השירות, ורק שתדעו לכם שיש גם את ריטריט החתולים. עולם שלם. מקסים, מתוק ונהדר ומשמח, שמתרחש ויש להם לוז. כאילו, הם באים לאכול והם נעלמים בשעות שלהם, ויש להם מסלולים, לכל אחד מהם מסלולים של מדיטציה בהליכה. ויש להם קריות קבועות, כל אחד מתחרדן בשמש במקום שמור לו או לה. וזה מאוד מתוק. אז אם ימאס לכם להתבונן בעצמכם ובנשימה שלכם, אתם מוזמנים ללכת להיות עם החתולים. מה ששמתי לב היום עם החתולים, היום לקחתי זמן ככה והסתכלתי עליהם שוב, הייתי איתם, זה שקודם כל יש חתול אחד, ג'ינג'י, שמן, מאוד מאוד מלכותי, מאוד אוהב חברה, אבל הוא לא מראה את זה בכלל. הוא יושב, יש לו גזע, הוא יושב על המין שורש כזה, הוא יושב עליו, כולו שמנמן ומדושן, ואפשר לשבת על ידו, אבל הוא לא יראה שום סימן של עניין אם אני אשלח אליו יד, הוא לא ירח ריח, הוא לא יסתכל, הוא לא יקרב אליי, לא את הלחי ולא את הכפה. אבל ברור שסבבה לו שאני יושבת על ידו. יש חתול אחר שמסתובב על השביל, ומקשקש עם כולם. כל מי שעובר הוא אומר לו משהו. שמתי לב שהוא לגמרי לא סלקטיבי בצרכים החברתיים שלו. כלומר, תעברו שם, הוא ידבר איתכם. לא משנה מה אתם חושבים. יש, ואני לא יודעת אם הוא חתול או חתולה, הוא גם קצת קטנצ'יק כזה, או מתוק. יש אחד שהוא דפנטלי זכר, ויש לו עין אחת, נכון? שחור לבן כזה, יש לו עין אחת. ושמתי לב שהוא, בניגוד לג'ינג'י שמשחק אותה How to Get, השחורצ'יק הזה, כשאני מגישה לו את היד, אז הוא באופן ברור מגלה עניין ביד שלי. אבל אם אני נוגעת לו באזור הזה שבין הגבות, הוא לא אוהב את זה, הוא עושה מין כזאת תנועת התרחקות, והוא מביא לי את הסנטר. הוא נורא אוהב ליטופים למטה בסנטר. ויש שם עוד, יש שם חבורה, אוקיי? מה שמעניין אותי בחתולים האלה, הרבה דברים מעניינים אותי בחתולים, אבל מה שמרגיש לי גם ככה רלוונטי להנחיות שניתנו היום בתרגול, גם על ידי זוהר וגם על ידי רון, מה החתולים רוצים בחיים שלהם? חשבתם פעם, מה החתול רוצה בחיים? החתול רוצה שיהיה לו נעים. הוא רוצה שיהיה לו מספיק חם, הוא רוצה שיהיה לו יכאב לו, הוא רוצה שיהיה לו אוכל, ובצורות שונות ומעניינות הוא כן או היא, הם כן רוצים חברה. הם רוצים חברה, כל אחד ואחת בדרך שלהם. בייסיקלי הם רוצים שיהיה להם נעים. אז היינו יכולים להגיד שהחתולים סובלים מה-five hindrances, במובן הזה שהם מחפשים שיהיה להם נעים, והם לא רוצים שיהיה להם לא נעים. היינו יכולים לומר שהחתולים מבחינים בוויידנה, במובן הזה שהחתול השחור הוא אוהב ליטוף פה, זה נעים לו. הוא לא אוהב ליטוף פה, זה לא נעים לו. והג'ינג'י לא אוהב שמתקרבים אליו יותר מדי, אבל הוא כן אוהב שיושבים על ידו. כלומר, הם פוגשים את העולם, ובגלל ההתניות שלהם, כל אחד מוצא את הנעימות שלו באופן קצת אחר, אבל כל החתולים רוצים שיהיה להם נעים. כולל החתול המעצבן שלי בבית. שאת הנעים שלו משיג מזה ששמונה פעמים בלילה הוא יוצא ונכנס מהחלון. ולמרות שהוא יודע לפתוח את החלון לבד והוא יודע להזיז את הרשת, הוא לא טורח לעשות את זה. הוא יושב ומיילל עד שמישהו שומע אותו ופותח לו. גם הוא מעצבן ככל שיהיה בסך הכל רוצה שיהיה לו נעים. והחתולים מנסים להיות בסביבה. שתספק להם את הנעים הזה. והם מנסים להתרחק מסביבה שעושה להם לא נעים. וסתם אני מדברת על חתולים, כי אני לא רוצה להגיד לכם שום דבר עליכם. אבל, נכון? כאילו מה שקורה בריטריט שם, ליד המטבח, קורה גם בריטריט פה. אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב, רוצים שיהיה לנו נעים. אנחנו מחפשים בחיים האלה שיהיה טוב, שיהיה טוב לעצמנו, שיהיה טוב למי שאנחנו אוהבים ויקר לנו. חשבתי היום בבוקר עבר לי בראש איזה מין קומיקס כזה, של שואלה שמאירה את השואל הקטן שלה בבוקר. יכולים לדמיין איך שואלה מאירה את השואל הקטן שלה בבוקר, כשהוא צריך ללכת לבית ספר. היא לא אומרת לו שיהיה לך בוקר רע, שואל מכוער. היא אומרת לו שיהיה לך בוקר נעים, שואל מתוק שלי, שיהיה לך יום טוב. לעצמנו, כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו אומרים, הלוואי שיהיה לי יום טוב. שלמי שיקר לי יהיה יום טוב, שלמי שאני אוהבת יהיה יום טוב. שלמה שחשוב לי יהיה יום טוב. ונורא מעניין את התנועה הזאת שאנחנו כולנו מכירים, שבה אנחנו קולטים רשמים מן העולם, ואם הרשמים האלה הם נעימים, אנחנו פועלים בעולם כדי שזה ימשיך להיות נעים. ואם הרושם שאנחנו קולטים הוא לא נעים, אנחנו פועלים בעולם כדי להפסיק את הלא נעים הזה. וזה מאוד מאוד מועיל. נכון, אם חם לי והחום הוא לא נעים לי, אז אני מדליקה מזגן כדי שיהיה לי נעים. ואם אני רעבה ואני לא רוצה להיות רעבה, אני אוכלת כדי שיהיה לי נעים. התנועה הזאת שבה אני מזהה את הכמיהה שלי לנעימות, ואת היכולת שלי להשפיע על התנאים כדי שהנעים הזה יתקיים, היא תנועה מאוד חיונית, נכון? היא גם גורמת לי לתכנן דברים. אני רוצה לגור בבית יפה, אז אני מבינה שאני צריכה לעבוד כדי שאני אוכל לשלם שכר דירה או משכנתה או את החשבון של האכסניה. כלומר, אני יודעת שאני צריכה לעשות פעולה בעולם כדי שיהיה טוב. כדי שיהיה טוב לי, כדי שיהיה טוב למי שיקר ויקרה לי. ואם משהו בעולם מקולקל, אני צריכה לתקן אותו. נכון, אם דולף לי הברז, אני צריכה לתקן אותו. ואם מלוכלך, אני צריכה לנקות אותו. ועכשיו זה האביב הזה, עם הטרפת של כל הדתות ביחד, אלוהים יודע למה, זה הזמן לתקן, לשפץ, למרק, לעשות שהחוץ יהיה כזה שייתן לנו את הנעימות הזאת. אז אני רוצה להזמין אתכם ככה להרהר בתנועה היומיומית שלכם ולראות כמה ממנה מוקדשת לכמיהה לעשות שיהיה נעים. וכמה הרבה יש חיבור בין מה שנעים, רצוי, ואפילו הביטוי הזה, זה מרגיש טוב. נכון? מרגיש טוב. כאילו אנחנו מחברים מה שנעים למה שטוב. מה שנעים מרגיש שהוא מועיל. מה שנעים מרגיש ששווה להשקיע בו ולטפח אותו. לפעמים אנחנו עובדים נורא קשה על שיפוצים וניקיונות ותיקונים. לפעמים אנחנו מכלים המון אנרגיה בניסיונות האלה לעשות שבחוץ הכל יהיה כזה שיבטיח לי את הטוב שאני מבקשת. והחוץ הזה זה לא רק הדברים החומריים, זה גם מערכות היחסים שלי. אני רוצה לשמור את האינטימיות בתוך הזוגיות, אז אני עושה פעולות כדי לשמור על קרבה או לייצר קרבה. אני רוצה להרגיש איזושהי רווחה אסתטית, אז אני מקדישה מאמץ לסביבה החיצונית וליופי שלה שבתוכה אני נמצאת. וכמובן כל מה שקשור בשמירה על הביטחון ועל הבריאות, אני רוצה להיות בריאה, אז אני שמה לב למה אני אוכלת וכמה אני מתעמלת וכמה אני ישנה. ויש פה משהו מאוד שמזין את החיים. אוקיי? המשיכה שלנו, המשיכה של פרפר לפרח, כי יצוף טעים לו. זה מה שיוצר את ההמשכיות ואת ההאבקה בטבע. זה מה שמאפשר לחיים להימשך. הכוח הזה שמושך אותנו לנעים ולטוב, הוא שומר את החיים. סיפור יפה של הרבה סיפורים מתוך המסורת הבודהיסטית על שני נערים צעירים שגדלו בסביבה שאנחנו יכולים לקרוא לה סביבה פריבילגית. הם היו עשירים, בנים למשפחות עשירות, היו להם המון חברים. אני חושבת את זה נורא מעניין איך שתי עובדות, אוקיי? בשלבים שונים של החיים יש להם משמעויות מאוד שונות. בשלב מסוים של החיים היה נראה לי ממש מדהים זה שיש למשפחות שלהם המון כסף, אז בטח נורא נוח להם וטוב להם. וכשהילדים שלי נכנסו לגיל הנעורים, קלטתי איך העובדה שלכל אחד מהנערים האלה יש 500 חברים, היא עניין שמביא את הטוב לחיים שלו, הרבה יותר מאשר הכסף שיש למשפחה. אז ככה ברוח של הטקסט, זאת אומרת, היה להם גם את זה וגם את זה. היו להם גם המון חברים, וגם המון כסף, ובעיר יש קרנבל גדול של שלושה ימים של הופעות וריקודים וקרקס ומה לא, ומוכרים כרטיסים, וכל אחד מהאנשים בעיר, בכפר, אם יש לו מזל, אז הוא קונה כרטיס למופע קסמים אחד. ושני הנערים הללו, יש להם המון מזל, יש להם המון כסף. אז הם קונים כרטיס למופע אחד, והוא מגניב, הוא מדליק, הוא מרגש, הוא נהדר, אז הם קונים כרטיס לעוד מופע ולעוד מופע, והם מוצאים את עצמם עם כל 500 חברים שלהם, הולכים לכל אחד ואחד מהמופעים בקרנבל הזה, במשך שלושה ימים ושלושה לילות. הוא הכי טוב שאפשר. ואחרי היום השלישי, אחד מהם, שריפוטרה, חושב לעצמו, אז השגתי את כל הטוב הזה. הכי נעים שאפשר היה, הכי שמח, הכי מעניין. נגמר היום השלישי, עכשיו מה? והוא הולך אל החבר שלו, האחד הוא שריפוטרה והשני הוא מוגלנה. אני לא זוכרת מי ניגש למי. שריפוטרה ניגש למוגלנה ורואה שמוגלנה יושב בפניו נפולים. הוא שואל אותו, מוגלנה, למה פניך נפולים? שלושה ימים כאלה מדהימים היו לנו, עם כל החברים, כל המופעים, כל הקרקס, עם כל הקוסמים. אומר לו החבר שלו, כן, שלושה ימים נפלאים. ועכשיו מה? עדפים שזה רגע כזה שבו אנחנו פתאום מתעוררים לעובדה שהחיפוש הזה אחר טוב שבא מבחוץ, גם אם הוא מצליח, הוא לא באמת משקיט את הכמיהה. לפעמים הוא משקיט את הכמיהה, לפעמים לזמן מסוים. לפעמים הוא לא, ואז זה מתסכל. וגם בפעמים שכן יש איזה משהו בתוכנו. אולי קצת בשונה מהחתולים, למרות שאני לא באמת יודעת מה יש מתחת למיהו שלהם. אבל אני יכולה להגיד שמהחוויה האנושית שמוכרת לי, יש משהו שמרגיש שזה לא כל הסיפור הדבר הזה. החוץ שהוא נעים, החוץ שהוא מספק. ואז כמו שריפוטרה ומוגלנה, שבעקבות התובנה הזאת שלהם, ותראו כמה היא קטנה ומדודה ומתוקה. אוקיי, הם לא עושים מזה עניין גדול. הם רק אומרים, יכול להיות שלרוץ בחיים האלה מקרנבל לקרנבל אני יכולה, אבל לא בטוח שזה ייתן לי את כל מה שאני מחפשת. והם מוכנים לנסות עוד משהו. ואז הם מדברים ביניהם ואומרים, כן, אבל בקרבת מקום יש חורש. ובחורש יושבים מתבודדים. אחד המתבודדים שיושבים בחורש זה הבודה. אז אם אחרי כל השמחה הזאת אנחנו מרגישים לא לגמרי מסופקים, אומרים אחד לשני, אולי נלך לדבר על זה עם הבודה, ולראות מה הוא יכול להגיד לנו. ואז הטקסט מספר שהם הולכים, ואחריהם 500 חברים מפה ו-500 חברים משם, הם מגיעים לבודה המסכן הזה, תחשבו, בן אדם יושב לו לבדו בחורש בשקט, פתאום מתנפלת עליו הגוורדיה הזאת. והם מדברים עם הבודה והם נשארים להיות נזירים, וכל ה-500 מפה וכל ה-500 מפה נשארים ביחד איתם להיות נזירים. קצת מה שקרה לכם כשבאתם לאנדור. אני לא יודעת אם תישארו פה לנצח, אבל מה אני יודעת על הנצח? אבל התנועה הזאת שהביאה אתכם לפה, okay, בקבוצות היום עלה כמה פעמים המקום הזה שלפעמים אנחנו מגיעים לריטריט כי הניסיון שלנו למצוא טוב בחוץ לא עובד. כי בחוץ יש כאב שאנחנו לא מצליחים לפתור. כי בחוץ יש מחסור שאנחנו לא מצליחים למלא. כי בחוץ יש חוסר ביטחון שאנחנו לא מצליחים להרגיע. בחוץ אני מתכוונת בעולם שמחוץ לי, אוקיי? לפעמים כשהניסיונות שלי לתקן את החוץ ולעשות שהוא יהיה נעים לא עולים יפה, אני אומרת לעצמי, אוקיי, אז אולי תנסי כיוון אחר. ולפעמים כמו אצל שריפוטרה ומוגלנה ואצל תלמידים אחרים של הבודה בסיפורים שאני מאוד אוהבת הכיוון הזה, זה לא בגלל מה שאיבדתי, זה בגלל מה שהבנתי, שאני מפנה את המבט פנימה. כי אנשים דיברו היום בקבוצה על זה שמגיעים לריטריט לא מתוך כאב. אז מה אנחנו עושים פה? כי אנחנו רגילים לחשוב על ריטריט או על מדיטציה או על חיפוש בפנים, כעל משהו שאנחנו עושים כי משהו בחוץ לא עבד. ואני חושבת שמהסיפור של מוגלנה ושריפוטרה אנחנו יכולים לראות שלפעמים זה בגלל שבחוץ זה עבד עד כמה שזה יודע לעבוד בחוץ. ועדיין יש הרגשה שחייב להיות פה עוד משהו. אוקיי? ואז אנחנו מגיעים, עוזבים את הבית, יוצאים לחיי נוודות, נכנסים למקום ריק, מסקלים רגליים, יושבים ומתבוננים. אני רוצה לקרוא לכם שיר של זלמן שזר. אני לא יודעת כמה זלמן שזר למד בודיזם, אבל אתם יכולים אולי לשפוט לפי הדברים האלה. טוב לאדם היות פעם בדד. לא ספר, לא רע, לא ציבור ולא פרט. רק הוא, עם ליבו, עם הלב, כך. בלבד. טוב לאדם היות פעם בדד. וטוב כי יצא פעם ריק מנכסיו, לא בית, לא שדה, לא נדרש, לא חייב. רק יקשיב אל ליבו ויחריש חרש רב. טוב, כי יצא האדם מנכסיו. כי יקשיב אל ליבו ויבין אל חייו. וידע אשר יש ויחוש מה חייו. אז יש את התנועה הזאת, שבה אנחנו מפסיקים לחפש בחוץ, ופונים פנימה, ומקשיבים ללב שלנו, ומנסים לפגוש את החיים שלנו, ולדעת מה יש בהם ומה אנחנו חייבים. והנסיבות, הנסיבות, למשל של הריטריט הזה, הנסיבות שנועדו לתמוך באפשרות הזאת, להתבוננות שהיא לגמרי אחרת. לא בחוץ, לא עשייה, לא שיפוטיות ורדיפה אחרי מה שאני מעדיפה שיהיה, לא סלידה ועדיפה של מה שאני החלטתי, או למדתי, או התרגלתי שהוא לא טוב. זה מין הזמנה כזאת, לעשות משהו אחר לגמרי. הבעיה היא שגם כאשר אדם נמצא בדד, הולך אל הבודה, נכנס לאנדו, הוא גורר איתו הרגלים ישנים. אותה נטייה לנקות, לשפץ, להעביר, לתקן, שקודם הפעלנו אותה כלפי החוץ שלנו, שגרמה לנו שוב ושוב לשפץ את המטבח, ושוב ושוב למרק את האוטו, ושוב ושוב להחליף בני זוג כי כל פעם מצאנו בהם איזה פגם אחר, ושוב ושוב להחליף חתולים. את אותה הנטייה עצמה אנחנו מביאים איתנו לאנדו. את אותה הנטייה עצמה אנחנו מביאים איתנו אל קרית המדיטציה. אל אותה הנטייה עצמה אנחנו מביאים אל המקום הזה שיצאנו אליו ריקים מנכסינו. רק שעכשיו במקום לשפץ ולנקות ולמרק ולשפוט את החוץ, אנחנו נכנסים למוטיבציה גבוהה, מקודשת. לנקות, לשפץ, למרק, לתקן את עצמנו. אם אני כבר מבינה שהחוץ לא יכול להבטיח לי את הטוב שאני מחפשת, וזה תלוי רק בי, אני אלך ואתנהג עם עצמי כמו שאני מתנהגת עם הספה שלי ועם האוטו שלי, עם הבן זוג שלי. או במילים אחרות, אני אתחיל לבדוק מה לא בסדר בי, ואיך אפשר לשפץ, לתקן, לשנות. אז גם בזה אנחנו לא המצאנו את הגלגל. אלי אליהו היה פה, כנראה בן דור לפנינו, והוא הכין לכם הוראות. אז בואו תקשיבו וכדאי שתפעלו בטן. במה להתחיל? שואל אלי אליהו. אולי אני צריך להתחיל לנקות את חיי. להתחיל. אבל במה להתחיל? אולי אסלק פחד דק שהצטבר עם השנים. וקורים של אשמה שנתבו בדממה בלילות. או הגלגל תחילה את הבדידות שכיסתה אצלי מקיר לקיר, והנקה תחתיה, כדי שתשוב ותבריק רצפת נפשי, כאילו לא דרכו עליה מעולם. אז יש את ההתבוננות הזאת פנימה, שמחפשת איפה צריך לשפץ, איפה צריך לתקן, איפה צריך לנקות. כאילו אם אני אשפץ ואתקן ואנקה בזמן הנכון, בצורה הנכונה, במקום הנכון, המדויק הזה, רצפת נפשי תבריק, כאילו לא דרכו עליה מעולם. כמה כאב יש בחיצוי הזה. כמה כאב יש בהבנה שמשהו עומד ביני לבין הטוב. שמשהו עומד ביני לבין האושר. ואני רק צריכה למצוא את הדבר הזה ולתקן אותו. ולנקות אותו, לסלק אותו. ואולי הוא בחוץ, ואולי הוא בפנים, אבל אולטימטיבית זה לא משנה. יש אותי, ויש את הטוב, את האושר שאני מחפשת, ויש איזה שיבוש בדברים, שצריך לתקן אותו. ולכן אני כל הזמן עם סרבל של שיפוצניק. מסתובבת בעולם החיצוני ובעולם הפנימי, ובודקת מה מקולקל, מה לא עובד ומה צריך לתקן. ואני כל הזמן בפעולה הזאת, שהיא פעולה של תיקון, של השתפרות, של לשפר את עצמי ולשפר את העולם, ואז יהיה בסדר. ואז יהיה טוב. לי ולמי שיקר לי, ולמה שחשוב לי. יש משהו עדין בתנועה הזאת, כי היא לא לגמרי מטומטמת. אוקיי? יש הרבה דברים בעולם החיצוני ובעולם הפנימי, שטוב שנשפץ, שטוב שננקה, שטוב שנזיז. אבל משהו בתפיסה הדואלית הזאת, ברגעים מסוימים, לא באמת תופס. שזה רגע שמשהו בי לא מסכים לחלק את החיים לסיבה ותוצאה. לא מסכים לחלק את החיים לבסדר ולא בסדר. למפריע ותומך. לאני ואתם, התודעה שלי והעולם. אז זה לא להגיד שאין פעולה בעולם שהיא מיטיבה, כי יש פעולה בעולם שהיא מיטיבה. וזה לא להגיד שאין פעולה פנימית שהיא מיטיבה, כי יש פעולה פנימית שהיא מיטיבה. זה רק לא להאמין שזה כל הסיפור. זוכרת את אחד המורים שלי, אומר לי לפני הרבה שנים, הייתי מאוד רצינית. שאלתי אותו איזו שאלה מאוד רצינית. והוא הסתכל עליי והיה לי ברור ברגע הזה שהוא לא הולך לענות לשאלה שלי. לא ידעתי מה הוא הולך להגיד, אבל ידעתי שמה שהוא יגיד, לא התייחס למה ששאלתי אותו. והוא אמר לי, אני פשוט לא חושב שהחיים זה רק אוסף של בעיות שצריך לפתור. אני פשוט לא חושב שהחיים זה רק אוסף של בעיות שצריך לפתור. ואני זוכרת שלא ידעתי מה להגיד לו, אבל הבנתי שאין לי מה להגיד. אז אמרתי לו תודה. ולא ידעתי על מה אני אומרת לו תודה. אבל גם ידעתי שאני לא יודעת משהו אחר להגיד אל מול האמירה המוזרה הזאת. אני לא מאמין שהחיים זה רק אוסף של בעיות שצריך לפתור. שכל כך ברור שאני מביאה לך את כל הבעיות כבדות המשקל של העולם. שבעולם שבחוץ, שבעולם שבפנים, שבעולם שאני, של ההיסטוריה שלי, של הסיפורים שלי, של הקשיים שלי. מה עכשיו קשור האמונה שלך לגבי העולם? למה אתה לא מתייחס למה שאני שואלת? מן הסתם שאלתי אותו משהו על איך לפתור משהו. אבל הייתי מנומסת. וצעירה, אז אמרתי תודה והלכתי. ועם הזמן מצאתי את עצמי שוב ושוב מתמקמת בפרספקטיבה הזאת, שבה אני בעצמי יושבת ורואה את כל הבעיות האלה שצריך לפתור, ויש בי חלק שפשוט לא קונה את זה, שזה כל החיים. בזן, שהוזכר פה כמה פעמים, אחד הדימויים המאוד יפים, בכלל לא רק בזן, גם בבודיזם הקדום, גם בתרוואדה, יש לנו הרבה התייחסויות לתודעה כמשהו שיש בכוחו לשקף. התודעה הבהירה משקפת את המציאות כפי שהיא. בזן אנחנו מדברים הרבה על מראה, בתרוואדה יש יותר דיבור על בריכה צלולה, שבה דברים משתקפים. אבל ההתכוונות היא לעשות את העבודה הפנימית הזאת, שתאפשר לתודעה שלנו לא להיות מכוסה בדברים שמערפלים ומטשטשים ומעוותים את מה שאנחנו רואים. ובמידה רבה, העבודה של התרגול היא שוב עבודה של שיפוצים ונקיונות. אוקיי? תבואו לריטריט ותתחילו לשפץ ולנקות את הבריכות שלכם ואת המראות שלכם. שאנסיו אומר, הגוף הוא עץ הבודי. הגוף הוא אותו עץ שתחתיו הבודה הגיע להערה. התודעה כמראה בהירה עומדת. דאג לנקות אותה תמיד. לבל ידבק בה אבק. כל הזמן לשמור את התודעה שלנו נקייה מכל מה שמערפל אותה, מכל מה שממסך, מכל מה שחוסם את הבהירות שלנו. היום באחת הקבוצות מישהו דיבר על חוויה מעורפלת. שהתודעה כאילו היא מכוסה באבק או בלכלוך, ואני לא מצליחה לראות ברור את מה שעומד מולי. אז יש את התפיסה הזאת. ואז מגיע המורה שלי, אותו אחד, ואומר לי, אל תתפתי בכלל. אני לא מאמין שהחיים זה אוסף של בעיות שצריך לפתור. גם התודעה שלך היא לא בעיה שצריך לפתור. ווואנאנג אומר על זה שהוא בעצם בדיאלוג עם הזן המוקדם. הוא אומר, מעולם לא היה עץ הבודי. אין מראה עומדת בשום מקום. מלכתחילה שום דבר לא קיים. אם כך, על מה הנחת האבק? ועל זה נאמר, אז what the fuck? אז לאן לוקחים את הדבר הזה? אז לא משפצים בחוץ ולא משפצים בפנים ואין מה לשפץ. מה אני רוצה להגיד? אז מה יהיה בהתבוננות שלכם? בשעה הקרובה, בחצי שעה הקרובה, ביומיים הקרובים. אם לא יהיה אבק לנקות, ולא יהיו בעיות לפתור, ולא יהיו עניינים להבין, מה יהיה שם? כאילו, מה באמת באמת בעומק יהיה בחיים שלי, אם לא יהיה בהם אוסף של בעיות שצריך לפתור? לא בחוץ ולא בפנים. אם באמת אין עץ ואין מראה ואין לאבק איפה להיות, אולי אפילו אין אבק. אני ממש הזוי כאילו ברוח ניקיונות של פסח להגיד שאין אבק, אבל אוקיי. עם מה אני אשאר? אז עשיתי לכם קצת תעלול של די-ג'יי. יש לי חבר שהוא די-ג'יי. זה נורא מעניין אותי ללמוד ממנו את המקצוע שלו. והוא לימד אותי שמה שהוא עושה כשהוא מתקלט, הוא מערבב דברים. יש כאלה שזה יראה להם נורא טריוויאלי, נכון? כאילו, נולדתם אחריי ואתם קצת... אבל... בשבילי כאילו כל העולם הזה של הדי-ג'יים הוא מאוד חדש. אני מרגישה מאוד שאני מעורבת בדור הצעיר, כשיש לי חבר די-ג'י, ואני יכולה להגיד את זה בעולם. אז אני מדברת איתו לפעמים על מה הוא עושה בעבודה שלו, והוא הסביר לי שהוא מערבב. הוא לוקח מזה, והוא מערבב את זה עם זה, והוא מערבב את זה עם זה. ואני חשבתי שמה שמעניין זה לזהות מה הוא הכניס לשם. זאת אומרת לו, אני יודעת, זה אני מכירה, וזה אני מכירה, וזה אני מכירה. הוא אומר, אני בכלל לא מסתכלת במקום הנכון. תסתכלי מה קורה כשאני מפרק את זה ומרכיב את זה מחדש. תביני שזאת היצירה שלי. ואז חשבתי שאולי אני יכולה לעשות משהו כזה בשיחת דרמה היום. וניסיתי לעשות לכם תעלול של די-ג'יי עם שיר של אלי אליהו. אז אני לא יודעת כמה מכם אתם חדי הבחנה ושמתם לב, יש מישהו שתפס את ה... איזה די-ג'יי טובה אני. אוקיי. אז תראו, קראתי לכם את השיר במה להתחיל. ונתתי לכם להבין שאלי אליהו נותן לכם רשימה של דברים שכדאי לכם להתחיל לנקות בחיים שלכם כדי לפתור את הבעיות שלכם, כי החיים הם אוסף של בעיות שצריך לפתור. אבל תראו, יש כאן פאנצ'ליין. אז נקרא שוב את השיר הזה והפעם מההתחלה ועד הסוף. במה להתחיל? אולי אני צריך להתחיל לנקות את חיי, להתחיל, אבל במה להתחיל? אולי אסלק פחד דק שהצטבר עם השנים וקורים של אשמה שנתבו בדממה בלילות. או אגלגל תחילה את הבדידות שכיסתה אצלי מקיר לקיר. וענקה תחתיה כדי שתשוב ותבריק רצפת נפשי. כאילו לא דרכו עליה מעולם. ואולי אדחה זאת לפעם אחרת. אחרי הכל, עדיין אפשר להלך פה. וגם החלונות, יש לומר, עדיין רואים דרכם את העולם. וחוץ מזה, השיר הזה. ותוכו רצוף אהבה. אז אולי לא צריך. אולי אפשר לדחות את השיפוצים והניקיונות. אולי אפשר לראות מה קורה. באמת לראות. כי אולי גם כמו שזה עכשיו, אפשר להלך על הרצפה. אפשר לראות את הנוף. אולי יש את הרגע הזה, שהוא כמו שיר, שיש בו אהבה. ואם אני אהיה מאוד עסוקה בניקיונות ובשיפוצים, אולי אני אפספס את זה. אולי עדיף לדחות את זה לפעם אחרת. ורגע לשבת עם הדברים כמו שהם. אולי לא לגמרי ממורקים. אולי הרצפה שלי לא מבריקה. ורואים שדרכו עליה. אז יש איזה רגע כזה שבו הפעולה הזאת נשמטת, היא מפסיקה. איזה רגע שבו אנחנו כמו עומדים עם המגב והסמרטוט, ואיכשהו עוזבים אותם. זה מין יכולת להיות במרחק מסוים מהדברים, ובאמת לתת להם להיות מה שהם. בלי להתערב בהם, בלי לשפוט אותם, בלי לתקן אותם, בלי לכוון אותם. איזו מוכנות כזאת, כמו לזוז טיפה עם הגוף אחורה. רגע להסתכל מה קורה פה. ואם אני מרגישה את זה כמו להתמקם שוב בעצם הזנב. במקום ההתמקמות קדימה הזאת, עם הידיים שבאות לתקן, להחזיק, לסדר. כאילו שנייה, תני לעצמך לשבת על עצם הזנב שלך. בתוך העולם, אבל לא עשויה ממנה. עם הדברים, אבל לא תלויה בהם. מקום ששומט כל דואליות, כל אג'נדה, כל ניסיון להשפיע על מה שקורה. כל ניסיון שלא להשפיע על מה שקורה. זה מקום להיות בו. אחד הדימויים במסורת הקדומה לחיים זה נהר, נהר שוצף. ומסע החיים מדומה לניסיון לחצות את הנהר. להגיע מצד של כאב, סבל, חוסר נחת, חוסר סיפוק, אל הניבנה, אל הצד הקריר הנעים הרגוע. ואחד הטקסטים המוקדמים בתוך הסוטה ניפאטה, שואל תלמיד את הבודה, מכל הכיוונים שוצפים הנהרות של החיים. החיים זה לא נהר אחד, מכל הכיוונים שוצפים הנהרות האלה. איך אתה חצית אל הגדה השנייה? והבודה עונה לו, אומר, אני חציתי. אני חציתי את הנהר מבלי לדחוף קדימה ומבלי לסגת לאחור. כי כשדחפתי קדימה התערבלתי בתוך הזרמים. וכשנסוגתי לאחור שקעתי וטבעתי. אז חציתי. חציתי את הנהר, בלי לדחוף קדימה, ובלי לסגת אחור. יש את העמדה הזו, שלפעמים אפשר להתמקם בה. של איזו התבוננות אנרגטית, אכפתית, מעורבת, שלא נסחפת ולא שוקעת. שלא הולכת לאיבוד ולא מתנתקת. היא יכולה להרגיש כמו רגע של אהבה. היא יכולה להרגיש כמו איזה משהו מופלא כזה, שפתאום אני לא. לא פה ולא פה ולא. היא יכולה להרגיש כמו שדה פתוח, שיש בו המון אפשרויות. המיינד שלנו לפעמים מחפש להגיד כמו מה זה. כי אנחנו מאוד רגילים להגיד על דברים מילים. ואנחנו רוצים להגיד על זה משהו. גם זה טוב. אבל אולי לא חייבים עכשיו. אולי אפשר לחכות עם הידיעה מה זה. ולהישאר רק באפשרות הלא דואלית הזאת. שבה החיים לא מופרדים לבעיות ופתרונות. לא בפנים ולא בחוץ. משורר סופי רומי אומר, הרחק מעבר לרעיונות של מה נכון ומה לא נכון. יש שדה. נפגוש אותך שם. הרחק מעבר לרעיונות. של שיפוץ, של ניקיון, של תיקון, יש שדה. בואו ניפגש שם. בואו נשב יחד מספר דקות. לוואי שכל היצורים החיים יחיו בביטחון, בבריאות טובה ובאושר. לוואי שכל היצורים החיים יהיו חופשיים מבעיות ופתרונות. לוואי שכל היצורים החיים יראו אל תוך החיים, אל תוך תוכם הריק והמלא אהבה. תודה רבה על ההקשבה. השעה עכשיו 8:30, זה זמן לתרגול של מדיטציה בהליכה. הישיבה האחרונה שלנו הערב תהיה ישיבה מיוחדת. אז אני רוצה מאוד מאוד להזמין אתכם לבוא.